שם עוד שני נושאים. נושא אחד זה כל עניין הגאולה. מה זה אומר גאולה? והנושא השני, זה דבר מעניין, זה בעצם שניהם דבר אחד. אנחנו אומרים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה בתחילה פעמיים. מה זה? מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מה המשמעות של זה? בוא נתחיל ככה, מה זה ההפך מגאולה? בשביל להגדיר דבר צריך לדעת את ההפך. רוצים לדעת מה זה תנועה, צריך לדעת מה זה מנוחה. רוצים לדעת מה זה אור, צריך לדעת מה זה חושך. זה כלל פשוט בלוגיקה, אי אפשר להגדיר אחרת. מה ההפך מגאולה? מה זה גלות? שעבוד.
בלבול.
מה?
בלבול.
בלבול. מצוין.
צריך
להגדיר
את כל הדור.
גאולה, זאת אומרת שגאולה צריכה ככה, צריכה לשחרר אותנו משעבוד, ולשחרר אותנו מניתוק ומפירוד, ולגאול אותנו מבלבול. ואמרנו עוד משהו. זהו, ומגלות. צריך באמת לבחון את כל הנושאים, זה הכל נכון, הכל אמת, צריך פשוט ללמוד כל דבר, זה שיעור עברית, יותר מאשר שיעור יהדות או כל כיוצא בזה. קודם כל הנושא של שעבוד, בשפת היום-יום, למה אנחנו קוראים שעבוד? אני אומר למשל שיש לי נכס שמשועבד, נכס משועבד, משועבד לבנק למשל. מה המשמעות של שעבוד? מה? זה נכס מכור, אם זה כבר עבר בעלות, אז
זה שלי ולא בבעלותי.
זה שלי, אבל הוא משועבד למישהו אחר. אני קיבלתי הלוואה, בטאבו הוא שלי, אבל אני חתום על איזשהו מסמך שאם אני לא אחזיר את הכסף תאריך זה וזה, הנכס יעבור לבנק, למשל.
זה תלות.
זה שיעבוד, אבל זה תמיד ביחס למישהו אחר. כשהבית הוא שלי, הוא משועבד לי, מה?
אני משועבד לא בטוח.
מבחינה עקרונית. הוא הרבה יותר מאשר משועבד לי, אבל אף על פי כן לא קוראים לזה שיעבוד. הוא שלי, בוא נגיד ככה, תופסים בן אדם בשבי, והוא נהיה עבד ומשעבדים אותו. כן? עכשיו ניקח בן אדם שהוא חי באיזה מדינה והוא כפוף לחוקים שלה, זה נקרא שהוא משועבד? לא. למה הוא לא משועבד? כי הוא במקום שלו. הבית שלי הוא שלי, אז הוא לא משועבד. כשהבית שלי משועבד לך, או כשהבית שלך משועבד לי, זה נקרא שיעבוד. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא, וזה בעצם הניתוק, כל דבר שיש עליו רשות אחרת, שהיא אחרת יחסית למתבקש, לטבעי, להגיוני. אם הילד שלי טועה בטעות, מגיע לבית אחר והם לא רוצים להחזיר לי אותו, אז הוא משועבד. כשהוא בבית שלי הוא לא משועבד. זה לא משנה, אפילו שהוא ילד קטן והוא חושב שחבל שאני לא הבן של האבא של החבר שלי, יש הרבה דמיונות כאלה אצל ילדים, אבל הוא לא משועבד. מה?
מתבקש,
או זהו, זה צריך לפרש. אני חשבתי, כשאמרתי זה חשבתי על זה. המושג הזה של מה שנכון ומה שטבעי זה עצמו דבר שדורש פיינוח. זה לא כל כך פשוט. כי הרבה, כאן נכנס הנושא של הבלבול. בדיוק פה נכנס הנושא של הבלבול. בגלל שהרבה פעמים אנחנו מבולבלים ולא יודעים למה אנחנו שייכים. וכאן גם נכנס המילה גלות. בעצם השורש של המילה גלות, בדקדוק העתיק היה מחלוקת בין המדקדקים, אם לכל מילה, זאת אומרת, בכלל לשמות אנחנו לא מחפשים שורשים, רק לפעולות. ופה אנחנו מחפשים שורש. לשם לא מחפשים שורש, אבל יש הרבה שמות שהשורש שלהם זה פעולה. שולחן, איפה באה המילה שולחן? מה זה היה שולחן בזמן הקדום? זה הופך להיות ממש לשיעור הזה. שולחן זה היה מגש גדול שהיו שולחים אותו מהמטבח והיו שמים אותו בפני האורחים. בגלל שהיו שולחים אותו, קראו לזה שולחן. וכן הלאה, יש הרבה מילים. מה זה נחל? זה משהו שמתנחל ותופס מקום. הוא נובע מזה מעיין והוא תופס עצמו איזה שטח. יש הרבה מילים שהם הפכו להיות שמות, אבל בעצם הם בנויים על פועלים, ויש גם להפך. יש פועלים שהם בנויים על שמות. וזו הבחנה בין שם לפועל, היא לא כל כך חדה. ולכן הרבה פעמים אנחנו מחפשים שורשים גם לשמות. המילה גלות היא בעצם בנויה על פועל של לגלות. לגלות ולגלות. זה בעצם כמעט אותו מילה. להסתכל לפי הפן הגלוי של הדברים. יש עוד מילה שקשורה ל... היה מחלוקת פעם בין המדקדקים אם לכל מילה חייב להיות שורש של שלוש אותיות או שמספיק שורש של שתי אותיות. בכל אופן, המילה גלות, אז השורש לגלות, הפועל לגלות, השורש שלו זה ג' למד ה', זה גלות. אבל בטח שיהיו כאלה שיגידו שהשורש העיקרי זה בעצם ג' למד. מה זה גל? איך נראה גל? משהו ענק שבפנים הוא ריק, בחוץ הוא עושה רושם והוא מפחיד והוא באמת יש לו כוח. בדרך, הכוח שלו זה בדרך כלל לשבור, להרוס, לקלקל. הוא לא דבר בונה, הוא דבר בומבסטי, הוא דבר עצום. הוא גל. גם מבחינה תרבותית, כשמדברים על גלים בתרבות, אז בדרך כלל זה לא דבר שבא בצורה מסודרת ומובנית, אלא משהו ששוטף. גל שעובר בתרבות ופרק דברים ועד שנבנים במקומם דברים זה לוקח שנים לפעמים. ככה זה. הגלות זה להיות משועבד לתפיסת עולם שמסתכלת על הצד הגלוי והחיצוני של הדברים ומרכינה את הראש לפני כל גל כזה. זה המושג של הגלות. אם נחבר את כל המושגים האלה יחד, וככה זה נראה במקורות, זה לא המצאה. מה? הגלות זה נראה מין מצב שבו אנחנו תפיסת עולם שמכניעה את עצמה, משעבדת את עצמה לפני הפן הגלוי של הדברים. איך שהדברים נראים בחיצוניות, למרות שבפנים, אם היינו מתיישבים להסתכל, היינו רואים שבפנים אין שום דבר, זה ריק. אף על פי כן אנחנו הולכים אחרי הגלות. זה כולל הרבה דברים, זה כולל... מה? זה כולל עצם העובדה שבן אדם הוא נגרר בטבעו, האדם הרי יצור חברתי, הוא צריך חברה, וטוב לו עם חברה. אם הוא לא... זאת אומרת, אם אין לו הפרעה נפשית, אז טוב לו כשנמצא בין אנשים אחרים. זה הטבע של האדם. תודה רבה. זה הטבע של האדם שטוב לו כשהוא נמצא עם עוד אנשים. אבל זה שהוא מחליף צבעים כל פעם, אז אי אפשר לגנות את זה. הטבע של האדם זה להיות מושפע מהסביבה שלו. אבל זאת אומרת, זה שהוא מחליף צבעים והוא לגמרי לא יכול לעמוד נגד זה, זה שהוא לגמרי לא יכול לעמוד על נפשו וכמו שאומרים לשים איזה מחסום, לשים איזה ברקס, שעד כמה אני מוכן ללכת אחרי הסביבה, ומי כמה אני בעל הבית ואני חי את החיים שלי, ואני לא חי לפי... ואני לא נגרר, אני לא נותן לגל לסחוף אותי. זה, ברגע שמאבדים את העמוד שדרה הזה ונסחפים לגמרי, זה סוג מסוים של שיעבוד. למשל, אנחנו יודעים איפה זה מופיע במקורות שלנו. במקורות שלנו הוא מופיע כשבני ישראל היו במצרים. אם היינו במצרים, היה כתוב שם שבזכות האמונה נגלו אבותינו במצרים. מה הכוונה שם בזכות האמונה? ככה מסבירים את זה, בזכות האמונה שהם יגאלו. לא סתם אמונה. יש אמונה שאפשר לגאול אותה, שהם יכולים להיגאל, אבל ייתכן שהם לא יגאלו. בזכות אמונה כזאת לא נגאלים. בזכות אמונה שהייתה להם אמונה ברורה שהם אכן יגאלו. מין ביטחון כזה, בזכות זה הם יגאלו. איפה אנחנו יודעים שהייתה להם אמונה כזאת? היה פעם לא יודע איפה אתם הייתם במבצע סיני, אני הייתי ילד בכיתה ח'. במבצע סיני זה סיפור מ-1956, מהחורף של 1956. אז היה יהודי בארץ, אני לא חושב שהוא בחיים היום, שקראו לו דוקטור בנו רוטנברג. שמעתם את השם הזה? מה? הוא אז, סיני היה ברשותנו איזה שלושה חודשים, אני יודע כמה, עד שני אייזנר דפק על השולחן וזרק את בן גוריון החוצה משם. נתן את הכל לעם המצרים, מגע של כסף חזרה. אז במשך השלושה חודשים, שזה היה ברשות צהל, הוא קיבל רישיון, והוא חרש את כל סיני, יש מערה ענקי, כוח חבר ביד. יש משהו, הוא הלך וצילם וזה, ואחר כך הוא עשה סיבוב בכל הארץ והקרין שיקופיות מכל מה ש... ואחרי זה הוא לקח והדפיס אלבומים של כל מה שהוא מוצא שם. ואחרי כל זה הוא לקח והדפיס אגדה של פסח, הוא קרא לזה אגדה ארכיאולוגית, והדפיס שם את כל מה שהוא מוצא בחפירות. אז יש שם, יש קטע באגדה מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? הם היו, ראו שהם, מה זה מצוין? ציון זה סימן. היום אומרים מצוין למישהו שעושה טוב. ציון זה סימן. אז בני ישראל היו מצוינים, זאת אומרת שהכירו על יהודי שהוא יהודי. אז הוא מראה תחרית שהוא מצא מערה בסיני, בתוך אולי הרב בטלה. אבל הוא בדיוק שם את זה בעמוד הזה של ההגדה של מלמד שהיו ישראל מצוינים. יש לו שם תחרית על קיר, איך שנוגסים מצריים משעבדים עבדים. העבדים, היהודיים, ככה הוא טוען שזה יהודים, הם נראים כמו מי שראה פעם את הזקנים שהגיעו מג'רבה, היהודים, בנתיבות, יש כאלה, היו. ממש ככה הם נראים היהודים שם, ממש ככה, ממש. לחשוב, אותו תלבושת בדיוק עם זקן, עם בגד שמגיע חלוק כמובן, לא מכנסיים, מגיע עד הקרסוליים. וכל זה, והמצרי, היה מצרי קלאסי, כמו שתמיד מצויר מצרי בכל התמונות הידועות. אותו פרצוף, אותו תסרוקת, אותו זה. למה יהודים שמרו כל כך על הבגדים שלהם? לא שינו את לבושם, הם לא שינו את שמם. לא היה להם שמות מצריים. רואים איך שהם עלו ממצרים, ירדו למצרים, ועלו ממצרים כמעט עם אותם שמות. יש איזו נטייה קלה, אבל לא... הם שמרו את השפה, הם לא דיברו במצרית. למה? למה הם שמרו?
אני גדגל.
הם האמינו שהם יצאו משם, היה שווה להם לשמור על זה. הם ידעו שזה רק זמני, זה עצמו. זאת אומרת, הם לא סתם האמינו שהם יצאו, היה לזה ביטוי בשטח. הם חיו כך, הם חיו כך. יש אצל חסידי ברסלב אומרים שרבי נחמן לא אהב שיהודי בונה בית בחוץ לארץ, שהוא קונה בית. אתה סוחר בית, בסדר, מחר יבוא משיח, שילבת חודש בחינה, אבל אתה הולך לבנות בית בחוץ לארץ, יהודי שיבנה בית בחוץ לארץ, איך יכול להיות דבר כזה? זה אותה נקודה. בנקודה של זה יהודי שהוא לא בגלות באמת, ואם הוא בגלות אז הוא יצא מהגלות, שהוא לא משנה, הוא נמצא פה באופן זמני. אז בכלל כל התופעה התרבותית הזאת שבן אדם מגיע לאיזה מקום אז הוא מתבטל שם ונבלע וכל זה, צריך לדעת לשים איזה גבולות, אסור ללכת עם זה עד הסוף. יש אומרים שהבן אדם בטבעו נגרר אחרי חברה, וכל הבחירה שיש לו זה רק לאיזה חברה להיכנס. יש דעה כזאת. אבל פי כן אנחנו רואים שלפעמים אין ברירה ונמצאים בסביבה לא טובה, כמו שבני ישראל היו כל כך הרבה אלפי שנים בכל מיני מקומות, והם שרדו, הם נשארו יהודים, הם לא... אז זאת אומרת, יש לזה עם שנשאר, זה סיפור הידוע של נפוליון, שאמר, אם בוכים אחרי 1800 שנה על בית המקדש, אז הם יזכו שזה ייבנה. ידוע הסיפור. סיפור ידוע. אם בוכים, אם זוכרים, זאת אומרת, איזשהו מקום יודעים שכל המציאות של עכשיו זה לא זה. המציאות הנכונה היא במקום אחר או בזמן אחר. זה נקרא לא להיכנע לגל, לא להיכנע לפן הגלוי של הדברים. אנשים הולכים לפי הפן הגלוי של הדברים, זה באמת מצחיק. מה אתה רוצה? יש לך נוסטלגיה מלפני 1800 שנה, מלפני 2000 שנה, היום זה כבר מנפוליאון עד עכשיו, זה כבר איזה 200 שנה. אז מה אתה בכלל? אתה לא חי במציאות, אתה לא חי בהווה, אתה סתם איזה... וכנגד זה, זה צריך לעמוד בתוקף, זה לא כך קל. זה לא קל.
כן.
זה שהם זכרו.
לביטחון הזה, באמונה שהייתה להם שהתגעלו.
כנראה שהמחשבות שלנו יש להם השפעה על החיים. המחשבה של האדם פועלת, זה לא נשאר בחלל ריק. למחשבות יש השפעה גם במישור הפרטי של האדם וגם במישור הלאומי. זה לא נשמע טוב, זה לא נשמע מדעי, זה לא נשמע מודרני, אבל זה עובדה. אם בן אדם חושב בצורה מסוימת, הוא חושב חזק על משהו, זה מגיע לסוף. יש לו מחשבה כוח. תסתכלו בליקוטי מהר"ן בתורת קצ"ג, אם אני זוכר נכון, קצ"ג, חלק א', כתוב שם את המילים האלה שאני אומר, שלמחשבה יש כוח. כתוב שם, יש שם איזו התניה, כתוב שם שבתנאי שבן אדם מתרכז בזה בביטול כל ההרגשות. אם בן אדם מתרכז במשהו בביטול כל ההרגשות, אז מה שהוא מתרכז הופך להיות מציאות ממשית. זה הביטוי. עכשיו בדיוק איך מיישמים את זה וכל זה, זה עניין גדול, אפשר הרבה לדבר על זה.
הכוונה היא לא לתפילה.
הוא מדבר, הוא לא מדבר באותו מקום על תפילה. אבל גם בתפילה זה חשוב. זאת אומרת, אם בן אדם מתפלל באיזשהו מקום, הוא יודע שהתפילה שלו לא יכולה להתקבל, אז באיזשהו מקום הוא מזיק לעצמו. יש בעולם שלנו, יש תמיד מין דבר כזה של זה ככה הולך. יש מחלה, אז קודם רצים לכל הרופאים. מתי שכולם מרימים ידיים, הולכים בית הכנסת, פותחים את ארון קודש, מכניסים את הראש בפנים ומתפללים. זה בדרך כלל, אף אחד לא עושה הפוך. קודם תתפלל, אחר כך תלך לרופאים, אולי תקצר את הדרך, אולי השם ישלח לרופא איזה מחשבה נכונה. הרופאים מחפשים, וכעבור שנתיים מישהו מוצא את מה שבאמת חסר. והבן אדם סובל שנתיים בחינם, בגלל שאף אחד לא חשב לכיוון הנכון. אולי צריך להתחיל עם תפילה. אז זה חלק מהגלות. שמסתכלים על הפן הגלוי של הדברים, האמת שהתפילה שלפני שנתיים, אולי אפילו לא הייתה עוזרת, בגלל שהבן אדם כל כך תפוס בלכת לרופאים, של להתפלל. מה זה כבר יעזור? צריך לעשות השתדלות, לא צריך להתפלל. אחרי שהוא רואה ששום דבר לא עוזר, אז הוא מתחיל להיזכר, אולי, בכל אופן, מתעוררת איזו תקווה פנימית, כנראה שתפילה תעזור. אם עדיין יש לו תקווה, אז רק התפילה. ובגלל שיש לו אז תקווה, הוא מאמין בתפילה, התפילה עם אמונה מגיעה למקום אחר. תפילה ללא אמונה היא מצוות אנשים מלומדה, היא נוגעה מהחיצוניות שלנו, והיא נוגעת למעלה בחיצוניות. תפילה שמגיעה מהפנימיות, זה תמיד הכלל כך. ואיפה שהדברים מגיעים אצלנו, למקום המקביל למעלה האמונים. עוד יותר גבוה אפילו. אם מגיעים אצלנו מנקודה של מסירות נפש, מנקודה של אמונה חזקה, הם יכולים להגיע למעלה, לנקודה מאוד מאוד עליונה.
אבל זה מציאות שהאדם מאמין מאוד
ואז לא זאת מתפילה?
הוא מאמין באות, ואז?
הוא כך תפוס בביטחון, לא בהשתדלות.
נו.
אז הוא לא מרגיש את הצורך להתפלל. הוא בטוח ש...
ייתכן שהוא לא הרגיש את הצורך להתפלל, וייתכן...
לא תלוי מתוך היום שלו, אני מצא...
כן, כן, ודאי שייתכן. זה טעות. אחרי כך לא תקול, זה טעות. זה טעות. בגלל ש... צריך להתפלל בגלל שיש מידת הדין בעולם. לבטוח צריך בגלל שיש מידת החסד בעולם. לא צריך להתייאש, לא צריך ללכת יותר מדי, לא צריך לחיות בעולם כאילו שיש בו רק את מידת הדין. בן אדם שחי בעולם כאילו שיש בו רק את מידת הדין, הוא לא מתפלל בגלל שהוא מיואש. הוא אומר, לא ישמעו לי, מי אני ומה אני. ואדם שחי בעולם שיש בו רק את מידת החסד, אז הוא אומר, לא צריך להתפלל, טוב השם לכל, הוא יסדר לי את העניינים, אני לא צריך להתפלל, לא צריך לבקש. אז האמת ששניהם טעות, בגלל שבעולם יש את שניהם, יש בעולם את מידת הדין, יש בעולם את מידת החסד. צריך להתפלל בגלל שיש מידת הדין, אפשר להתפלל בגלל שיש את מידת החסד. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי המידות יחד. זה כתוב שם, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ככה חז"ל אמרו. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף לנו מידת הרחמים. ואנחנו, עצם העובדה שאנחנו עומדים להתפלל, זה מראה על שני הדברים יחד. גם על מידת הדין וגם על מידת הרחמים. אבל אם נחזור לעניין שלנו, מה זה גאולה? גאולה אמיתית. ובעצם הבנו שאם שיעבוד זה נקרא להיות מנותק מהשורש, ולהיות להיות שייך למישהו שאני באמת לא שייך אליו, זאת הגלות. אז גאולה זה לחזור הביתה. כמו גאולה פיזית, לחזור לארץ ישראל. זה הבית שלנו, ממנו, מכאן גירשו אותנו לפני כך וכך אלפים שנה. אותו דבר הוא גאולה רוחנית, זה גם לחזור הביתה. יש באנגלית, יש שני ביטויים לבית. אפשר להגיד בית הוס, אפשר להגיד בית הום. אז צריך לחזור לשני הבתים. כשחוזרים לבית, אז זה נקרא לזה, חוזרים לארץ ישראל. בשביל לחזור לבית, כמו בית יעקב או בית אהרון, שהכוונה למשפחה, לשורשים, אז צריך לחזור למהות הפנימית. זה הבית. כשחוזרים הביתה יוצאים מהגלות. עכשיו, מה זה המהות הפנימית? אז פה מתחיל בלבול שלי. בדרך כלל בן אדם, כששואלים אותו מה זה נקרא לחזור הביתה, אז כמובן, אם הוא לא מדבר על הארבע קירות, אז הוא... יש כל מיני נוסטלגיות. לחזור הביתה זה לשמוע איזה מנגינה של פעם, להריח ריחות של פעם, לטעום טעמים של פעם, לשבת במרפסת כמו פעם, לפצח איזה אבטיח, לפצח גרעינים, ולחשוב שבן גוריון ראש ממשלה, ואייזנר נשיא ארצות הברית, ולדבר על מיראז'ים ועל הקורדיון ועל כל מיני מושגים כאלה שעבר עליהם הקלח, ולשבת ולעשות את הנוסטלגיה. זה נקרא לחזור הביתה. ואז אנשים מרגישים טוב, זה הרפייה כזאת, אפשר להבין את זה, זה נכון. אבל זה אנחנו מבינים, אנחנו ברמה הנמוכה שלנו, אנחנו מבינים שזה עדיין לא נקרא שחזר מהבית. כן, אפשר ככה לחזור לבדות אחרון גרם, כן, אם נלך אחורנית, נגיע, לא יודע לאן נגיע. זה אנחנו מבינים טוב. עכשיו, יש, לעומת זה, יש כל מיני דברים שהם יותר עמוקים, ויותר, יש כל כך הרבה... היום העולם מלא תורות. לא תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל התורות כל מה שפעם לא ידוע עליהם, היום מתחת לכל עץ רענן יש איזו תורה אחרת. כל תורה מבטיחה לבן אדם שהיא תגלה לו את רזי הפנימיות שלו עד הסוף, עד הכי 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 קרוב. אז יש דברים שזה נכון, הם מגלים את הרזים של הנפש האנושית, נכון. אבל אנחנו יודעים בחסידות ובקבלה, יהודי יש לו, הייתי אומר, שלוש נפשות. זה קצת מצחיק, איך יכול להיות מאישיות אחת שלוש נפשות? בלי סכיזופרמיה, בלי מחלות נפש. יש לאדם שלוש, זאת אומרת שיש לו שלוש רמות. ובדרך כלל, כל השיטות בעולם נוגעות בשתי רמות בלבד. ולרמה העליונה, הם לא מגיעות, בגלל זה הם לא יכולים להביא גאולה לעולם. בשביל זה מסתובבים בעולם הלוך ושוב, כל כך הרבה שיטות, כל כך הרבה דברים, ואף אחד מהם לא מצליח לרפות את התחלואים של העולם. כי בפרט לא אצל יהודים. מה שמעניין, שיהודים הולכים אחרי כל הדברים האלה, הכי הרבה בכל מקום שיש דבר כזה, אז אחוז גדול, בלי שום יחס, כשמסתכלים באטלס ורואים את הדתות בעולם, אז היהודים זה 0.5%. היהודים זאת הדת ממש, כי אתם המעט מכל העמים. יש אולי משהו שזה 0.4, שפחות מהיהודים, אני לא יודע, אני לא זוכר. אולי לא. היהודים זה בערך 0.5%. וכל היתר זה כל כך הרבה, זה בלי סוף.
זה שלוש שעות, נפש רוח.
לא, 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 בנפש עצמה. נפש רגיע. על כל פנים, הם לא מצליחים להגיע לאותו מקום, ולכן היהודים נמצאים שם, הם מצליחים להגיע יותר גבוה מכולם, והם נשארים מתוסכלים. זו עובדה. כן, זו עובדה, יש לי חברים כאלה. חברים קרובים. שעברו את כל השלבים, והם נשארו, זה עדיין לא זה, עדיין לא העניין הזה. מדוע היהודי תמיד מחפש משהו אחר. אז יש כל מיני שיטות איך להסביר את זה. יש אפילו שיטות פסיכולוגיות, לא רוחניות. שיטות פסיכולוגיות, כל החיפוש שאנשים מחפשים כל הזמן. יש כאלה שטוענים שאנשים מחפשים בכלל, הם מחפשים את הידיים של האמא, אבל לא מספיק על הידיים. כשהם היו קטנים לא מספיק על הידיים, אז לכן לא טוב להם כל החיים. יכול להיות שזה נכון. עד רובד מסוים, ייתכן מאוד שהם יעשו השוואה, התינוק שגדל שנתיים על הידיים, הוא כל החיים הוא מרגיש הרבה יותר טוב. ייתכן. אבל זה עדיין לא זה, הגעגועים האנושיים למשהו גבוה, זה שבן אדם עומד מול שקיעה, מול ים, מול ירח שעולה באופק, והוא מרגיש שזה צביטה בלב, זה לא מענוף, וזה לא, זה משהו, זה כאילו שבלי להבין, הוא נזכר במשהו שהנשמה שלו שכחה באיזשהו שלב. והוא מרגיש משיכה, הוא הולך להתפוצץ, ובעיקר יש את זה אצל יהודים. ונותנים לזה כל מיני קטרזיסים כאלה, זה אחד דרך מוזיקה, אחד דרך זה, אחד דרך זה, אחד רץ לסמים, הוא חושב ששם הוא יקבל תשובה על השאלות שלו. בסוף לא מגיע. יהודי מרגיש טוב אם הוא מתחבר לשורש האמיתי שלו, ועכשיו זה הזמן להסביר, וזה בעצם, זה הגאולה. זאת אומרת, אנחנו נרגיש טוב כשתבוא גאולה לעולם. אנחנו אמורים עכשיו להרגיש מתגעגעים ומבולבלים ותוהים, וכשתבוא גאולה לעולם אנחנו נרגיש טוב, כי אז יתגלה בדיוק מה שחסר לנו. אז בוא נראה, קודם כל בוא נראה מהם שלושת הרמות שיש לנו כיהודים. יש לנו קודם כל, יש לנו את הנפש הביולוגית. אתה יכול להגיד שזה אותו נפש, אני מדבר על נפש כפונקציה ביולוגית. הנפש האחראית על זה שהדם יזרום, שהלב ידפוק, שהריאות תתרחבנה ותתכווצנה. כמובן שהנפש הזאת היא קליפה חיצונית של משהו פנימי יותר. היא לא נובעת מעצמה. זה לא מתחיל, שום דבר לא מתחיל בנפש הזאת. אבל בכל אופן, כשמסתכלים בחיצוניות, אנחנו פוגשים, דבר ראשון, אחרי הגוף, אנחנו פוגשים את הנפש הזאת. מה העניין של הנפש הזאת? מה, אם נדבר על שאיפות שלה, איזה שאיפות יש לה? לשרוד, להמשיך את הדורות.
יישאר קבועה.
יכול להיות שאפילו יש לה יצרה קטן להתפתח, אני לא יודע, אבל בכל אופן לשרוד.
אני הבנתי להומיוסטזיס.
מה?
הבנתי להומיוסטזיס. לרמה
קבועה, לדרגה קבועה. יכול להיות. זה בכל אופן נפש אנושית. אנחנו ננסה לנתח את זה אחר כך, מה השורשים של הנפשות האלה בעולמות היותר עליונים, אז אולי נבין משהו יותר. זאת נפש אנושית, אבל אחר כך לא תקום. אנחנו לא חיים מחוץ לביולוגיה. אנחנו אולי לא בדיוק אך ורק חלק מהביולוגיה, אבל אנחנו גם חלק מהביולוגיה. יש לנו גם את התכונה הזאת שאנחנו חלק מהביולוגיה.
זה
מה שקוראים
לנפש
החיונית? הנפש החיונית, כן, אפשר לקרוא לזה כך. יש מקומות שזה נקרא נפש טבעית, נפש בעמית, אבל זה כבר שמות, השם נפש בעמית זה שם סוציולוגי. זאת אומרת, אם בן אדם בוחר, אז הוא יכול להפוך להיות בעמי. אבל השם נפש חיונית או נפש טבעית זה לא שם סוציולוגי, זה שם מהותי, זה המהות שלו. עכשיו אם נלך יותר עמוק, יש לאדם משהו שנקרא הנפש השכלית, זה לא בדיוק האינטלקט, זאת ההכרה. משם נובעים הרבה דברים, למשל כל הנושא של ההתקדמות האנושית, של התרבות, הכל בא משם. גם של תרבות פרימיטיבית, זה בכלל לא משנה. תרבות מאוד פרימיטיבית, אבל אם יש משהו שמעבר למילוי הצרכים הפיזיים, הפיזיולוגיים, זה כבר נכלל, זה כבר מגיע, ככה הקדמונים קראו לזה נפש השכלית. אנחנו קוראים לזה היום הכרה, מים, אני לא יודע איך שתקראו לזה, זה...
יש עשייה?
הביטוי של זה הוא שיש עשייה, הביטוי של זה הוא גם שיש פוליטיקה, הביטוי של זה הוא גם שיש המצאות, שיש התקדמות טכנולוגית, הביטוי של זה זה גם להגיע לירח, או למאדים, או לאן שתרצה, זה הכל ביטוי של אותה נפש.
אז
למה
חיות יש את
ייתכן.
יש פוליטיקה?
כן, יש. אבל אוקיי, יש רמה מסוימת שבלי זה אי אפשר לשרוד. מאיפה שזה לא משרת את ההישרדות, ולפעמים להפך, לפעמים זה מפריע להישרדות, אם ניקח בחשבון את כל הגורמים שיש, זה מתחיל לקלקל אפילו. אז מאיפה שזה לא משרת את ההישרדות, זה כבר לא בדיוק שייך לביולוגיה, זה כבר מעל זה. מעל, מתחת, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה סוג אחר. עכשיו, למה האדם קיבל את זה? מה הוא אמור לעשות עם זה? אם זה לא משרת את ההישרדות שלו, מה הוא אמור לעשות עם זה? באמת. לא מה שהוא חושב, אבל מה הוא באמת אמור לעשות עם דבר כזה? אני רוצה לשמוע, מה אתם אומרים?
ליישב את העולם.
אני לא שמעתי.
ליישב את העולם.
בלי זה הוא לא יכול ליישב את העולם? מה?
אין לה צורך.
אין צורך ליישב את העולם?
ברמה הישרדותית?
תלוי, תראי, אם יקחו איזה שלט פרימיטיבי וידחפו אותו למקום, ידחפו אותו מהג'ונגל למקום שמתחיל להיות קר, אז הוא יבנה בתים כדי שלא יהיה לו קר בחורף. הוא לא יבנה בתים כדי ליישב את העולם. כמובן שלא יהיה לו בראש מושג שנקרא ליישב את העולם, נכון. נכון, אבל יש בזה משהו, מה שאת אומרת.
אם מישהו כבר ישמר את הגג ולעבדו,
לשמור, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. בדרך כלל עם השכל אנשים עושים בדיוק את ההפך. אבל זה כבר עניין של בחירה לא טובה. אבל זה נכון. הקדוש ברוך הוא חפץ ביישוב העולם, והקדוש ברוך הוא חפץ, זה כרוך תמיד עם תפקיד. זה שאדם קיבל שכל, זה שהוא קיבל את היצרים לשמור על עצמו, לשרוד, זה לא כורך עם תפקיד. זה כורך עם תפקיד מבחוץ, כאילו, לא תפקיד שהוא בבחירתו אמור לקיים. זה התפקיד שלו, באותה מידה, כמו שאני אומר, שהתפקיד של הצמח, זה לצמוח וללבלב ולשרוד, יש לו גם תפקיד, אבל הוא לא משתתף בזה באופן פעיל, כי אין לו בזה בחירה. איך שזה נראה בחיצוניות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים עד כמה יש בחירה לצמחים, אני לא יודע. אבל בכל אופן, בני אדם שיש להם בחירה, החלק של הבחירה של האדם, איך שמתחיל להיות בבחירה, זה לא כבר פונקציה של הנפש השכלית. ובגלל זה אנחנו אומרים שמקום הבחירה הוא בדעת. חז"ל אמרו, ההלכה, מדוע תקנו לומר הבדלה וכונן הדעת, אתה חוננתנו, אומרים בברכה של כונן הדעת, מדוע? כי אם אין דעת, הבדלה מיניים. אז למדו מזה, בעלי המוסר, אם אין דעת, אי אפשר להבדיל בין ימין לשמאל, בין טוב ורע. איך שיש אפשרות של בחירה, זה מתחיל מהדעת. זה עניין, זה הרמה היותר גבוהה. יש רמה אחרת לגמרי, שממנה נובעים עניינים שונים לחלוטין. הרמה הזאת שדיברנו עליה, שתי הרמות האלה שדיברנו עליה, זה בעצם מכסה כמעט את כל ההיררכיה שיש בעולם. אפשר עם הרמה הזאת, עם ההכרה הזאת, אפשר להגיע, דרך ההכרה הזאת אפשר להגיע לדברים שהם מעל ההכרה, אפשר להגיע לתת מודע, לעל מודע, ללמוד פסיכולוגיית המעמקים, לעשות מדיטציות, לקבל הערות ולחוות חוויות מיסטיות ולהרגיש בלי LSD, איך שאנחנו אחד עם כל העולם. וכל מיני, כל מה שאתם רואים בכל מקום ובכל הסדנאות שבעולם ובכל הדברים הכי משוגעים במרכאות שיש, אפשר להגיע עם שתי הרמות האלה, לא צריך יותר, כי בשתי הרמות האלה כלול כל מה שנקרא בן אדם בכלל. כשיש רמה מעל זה, זה כבר סיפור באמת יוצא מן הכלל. מה זה הרמה שמעל? והרמה שמעל זה הרמה שממנה באה. אני לא הולך לדבר מה היא, אני הולך להגדיר מה אנחנו רואים ממנה. זה הרמה שממנה באה עניין של מסירות נפש. שבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני שומע בקולך לא בגלל שזה הטוב שלי ולא בגלל שזה השלמות שלי, אפילו לא בגלל שזה השלמות הרוחנית שלי. אני יכול ללכת להימלאיה ולבוש גלימה כתומה ולעשות שם מה ש... איך שתקרא לזה, כמה זמן שנדרש, ולהגיע לאיזושהי נירוונה שאני ארגיש הכי טוב בעולם, ואני אשאר ככה באחדות גמורה עם הכל, ואני לא עושה את זה בגלל שאתה נתת לי תפקיד אחר. זאת אומרת, בן אדם שמוכן לעמוד ולוותר על כל מה שדיברנו עד עכשיו, מהתחתית שבתחתית עד העליון שבעליון, הוא יכול לוותר על הכל רק בגלל שהוא קיבל ציווי. זה דוגמה של אברהם אבינו, שאומרים לו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. יש בזה בחסידות, מה זה ארצך, מה זה מולדתך, מה זה בית אביך. אב בקבלה זה חוכמה, אבא ואימא זה חוכמה והבינה, ככה זה בקבלה. בית אביך זה המדרגה של החוכמה אצל האדם, זה המדרגה של האינטואיציה הכי פנימית שיש. החוכמה, פנימיות החוכמה, זה מדרגה שיכולה להביא את האדם לאהבה בתענוגים. ממש לחוויות המיסטיות הכי גדולות שהאנושות מכירה. וכשאומרים לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, מכל מה שאתה מכיר, גם הארציות שלך וגם החוכמה שלך, לאן תלך? אל הארץ אשר הרקה. יש לך תפקיד. אברהם אבינו כבר בן 75 שנה, כבר לא אברך צעיר, הוא לא שואל שאלות, הוא קם והולך. אותו דבר כשאומרים לו בסוף, קח נא את בנך את יחידך, הוא הולך ועושה את זה נגד כל פורום אנושי, כמו שאומרים, נגד כל מה שהוא לימד כל החיים שלו, שקורבנות אדם זה תועבה. כן, זה מה שהוא לימד. הכנענים היו מקריבים קורבנות אדם, ולאברהם אבינו היה איתם ויכוח נוקב, ופה פתאום הם כולם רואים איך שהוא מתגלה קלונו, הוא עושה כמעשיהם. כן? וזה הבן שממנו יצא אחר כך כל מה שהבטיחו לו. הוא לא שואל שאלות. מאיפה בא הכוח הזה? הכוח הזה של הביטול הגמור, של כמו שאומרים, לעבור לדום ולהגיד, אני שלך, אני חלק ממך, לא שהכל חלק ממני. בדרך כלל בחוויות המיסטיות הכי גבוהות, זה בן אדם מרגיש את עצמו כל כך כולל, שכל מה שהוא רואה זה חלק ממנו. מי שעבר פעם חוויה כזו, פשוט הוא מסתכל, הוא יושב על איזה הר, הוא רואה את כל היערות מסביב, הוא מרגיש כאילו זה עשה הרות על היד שלו. זה הכל, הכל הוא, הוא, הוא בכל והכל בו. וככל שזה יותר כך, זאת חוויה יותר עדינה ויותר גבוהה. והאדם שחוזר מחוויה כזאת הוא בן אדם אחר. הוא אחר כך מפרגן לכולם, הוא אוהב את כולם, הוא באמת בן אדם אחר. עכשיו יש נושא הרבה יותר עמוק מזה, שהוא לא מתואר בתיאורים האלה, שבן אדם מרגיש את עצמו כחלק. הוא יודע מה הכל, מה הכלל, אבל הוא סך הכל חלק, הוא באמת חלק בלתי נפרד, אבל הוא החלק. הכלל הגדול זה האלוקים בעצמו, ואז הוא הופך להיות כלי לשליחות של השם.
הרפרנס זה
אתה. נכון,
נכון.
פרופסור הוגו ברגמן, מישהו מכיר את השם הזה? את מכירה את השם? סוף ימה הוא כתב ספר על עקדת יצחק, ספרון קטן, עוד עמוק, בכלל היה בן אדם מאוד עמוק. הוא כותב בין היתר, הוא כותב שם שורה מדהימה, הוא כותב שההתחלה של הנצרות, הוא כותב, זה שהאלוקים מקריב את בנו למען האנושות. אם זה מתחילה הנצרות בעצם. ההתחלה של היהדות זה שהיהודי הראשון מקריב את בנו למען האלוקים. הוא אומר, תחשבו על שתי הדוגמאות האלה. איך שזה מתחיל ואיך שזה מתחיל. זה תפיסת עולם שעומדת מהצד ומסתכלת על האלוקים ועל העולם. רק כמה גבוה שאני עולה וכמה שאני מאוחד עם האלוקים, יש בנצרות מושג של יוניון מיסטיקה וכל מיני אחדות, 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 אבל תמיד הבן אדם נשאר במרכז. זאת שיטה אנתרוצנטרית. האנתרו, האדם, הוא תמיד נשאר במרכז. הכל לטובתו. ביהדות יש את התאוצנטרי, תמיד האלוקים נשאר במרכז. עכשיו, מה ההבדל באמת? מה ההבדל? אז פעם שמעתי ממישהו שלא הכיר את הוגו ברגמן והוא לא למד אף פעם פילוסופיה. היה יהודי חם, ואחד מהחסידים של הדור הקודם, שהוא פעם הסביר, הוא אמר את זה בשם רבו, הוא אמר את זה מעצמו, עוד יותר אחורה. הוא נהרג על קידוש השם אצל הנאצים, הוא שממנו ההסבר. אפשר להגיד את שמו, קראו לו הרבי חזקאל פייגין, גאון עצום, אחד מהגאונים הגדולים שהיו ברוסיה, אחרי זה היה בפולניה, אחרי זה הנאצים נכנסו שם.
חב"ד?
הוא היה מזכיר של הרבי מחב"ד הקודם. לא סתם חב"ד, היה מזכיר של הרבי. אבל הוא היה בפני עצמו, הוא היה בן אדם, לא, המעלה שלו לא נבעה רק מזה שהיה מזכיר של הרבי, במקום אחר היה יכול להיות רבי בעצמו. זאת אומרת, היה בן אדם מאוד מאוד, מאוד רוחני. אז בשמו שמעתי שהוא הסביר פעם בעצם מה ההבדל, מה הרעש הגדול שאנחנו עושים מזה. הוא אמר ככה, הוא אמר, כשבן אדם מוכן לתת את הכל להשם, אך ורק כדי להתקדם, אז הוא לעולם ועד נשאר בתפיסה המוגבלת שלו. הוא מתקדם לעבר אלוקים שהוא יצר עם התפיסה שלו, לא לעבר האלוקים האמיתי. ועל זה אומרים יש אמרה כזאת של רבי אהרון מקרלין, שהוא אמר, בתהילים כתוב, הודו לאלוקי האלוקים. כמה אלוקים יש? מה זה הודו לאלוקי האלוקים? כל בן אדם יוצר לעצמו איזשהו אלוקים, והאלוקים האמיתי הוא האלוקים של כל אותם האלוקים. ממני יוצא שההתקדמות של האדם, כשהוא עדיין נמצא במרכז והכל לטובתו, אז הטובתו עצמו היא לא טובה אמיתית, כי הוא מתקדם לקראת אלוקים פיקטיבי. זה שאנחנו אומרים בעצם הרמח"ל, זה חוזר הרבה פעמים, שהאלוקים ברא את העולם כדי להיטיב לברואיו, אז הוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לטוב אמיתי, לא למשהו אפקטיבי. לא לאיזה דמיון שב. אז, ובאמת המקובלים, הארי הקדוש והחסידים, הם סגננו את הביטוי הזה בסגנון אחר. הרמח"ל גם היה מקובל גדול. אבל הוא כתב בסגנון, יש ספרים שהוא כתב בסגנון של קבלה, יש ספרים שהוא כתב בסגנון של פילוסופיה. אז את הספרים שהוא כתב בסגנון של פילוסופיה, אז הוא כותב שהקדוש ברוך הוא חפץ להטיב לברואה, ולכן הוא ברא את העולם. כאילו האדם במרכז, עוד פעם, חוזרים לאותו עניין. האלוקים מקריב לטובת האדם. אבל באותם קטעים מקבילים שמופיעים בספרי קבלה, אז כתוב שם ביטוי שונה. זה אותו ביטוי, אבל זה ביטוי שונה. כתוב שם הקדוש ברוך הוא חפץ לגלות את מלכותו, ולכן הוא ברא את העולם. יוצא לפי זה שזה עסק שלו, זה הביזנס שלו, כאילו. אנחנו נבחרנו, עשה איתנו חסד, הוא בחר אותנו שאנחנו נבצע עבורו את הפרויקט. אבל זה בעצם העניין שלו. עכשיו, אם אנחנו מתחברים לזה, אנחנו מתחברים אליו. לא אל משהו ש... לא אל איזה מייצג אינטרסים שלנו. לא לנציג שלנו למעלה. כי אנחנו מתחברים אליו, כי אנחנו לא מקבלים מזה כלום. ואז, בגלל שאנחנו לא מקבלים כלום, יש לנו את הכל. כי אי אפשר לקבל את הכל כל זמן שלא מבטרים על החלק. עכשיו, אם להבין את זה קצת יותר טוב, יש בפרקי אבות, מיד בהתחלה, נתיק נסיש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. נחזור קצת לעברית, מה זה פרס? פרס זה חצי, פרס זה פרוסה. פרס זה חצי. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל חצי, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל חצי. אם לא על מנת לקבל חצי, אז אתם תקלו לתוך השלם, אתם תהיו חלק מהשלם. ואיפה אני יודע שזה הפירוש? יש ספר מעייני הישועה, שחיבר אותו הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה ראש ישיבת מרכז הרב אחר הרב קוק, עד שהוא נפטר, בתה שני יוקלט. אחר כך היה הרב צבי יהודה. אבל הוא היה ראש ישיבת מרכז מתרצה, תשיית, הרבה זמן. הוא חיבר הרבה ספרים, יש מימרו, יש ממנו הרבה ספרים, קבלה והלכה, יש ממנו, נשאר ממנו באיזה מקום מחסן מלא כתבי יד שעוד לא הפיסו אותה. הירושים, אני לא יודע למה. הוא כותב בפירוש שלו על פרקי אבות, הוא כותב, מה פירוש? איך אפשר להגיע לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס? אם אני יהודי, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לי שכר, ואני יודע שהשכר הזה הוא שכר גדול, שכר בגן עדן. כל תנוגו העולם הזה לא ישבו לשכר בגן עדן. אז איך אני יכול להתעלם מזה ולהגיד לא? אני מאמין את עצמי. איך אני יכול? אז הוא נותן דוגמה מאוד פשוטה. הוא אומר, ילד קטן, אם יש לו שכל, אם הוא נבון, הוא מגיע עם זה הביתה, מה הוא חושב בראש שלו? אז תלוי, אם הוא ילד ככה, אז הוא אומר, איזה יופי, אני אראה לכולם שקיבלתי פרס, כולם יפרגנו לי, יגידו לי, עשו לי קומפלימנטים, וזה, קבל פרס בבית גם כן. ילד יותר טוב, אז הוא אומר, כמה אמא תשמח, תראה מה אני מגיע הביתה. אז אני קיבלתי פרס, אבל השמחה שלי, זה שמחה מזה שהאמא תשמח שיש לה ילד טוב. האמא הרי בטח לא תשמח מהפרס, היא תשמח איתי. אומר הרב חרלאפ, אומר, תראו, מה אתם חושבים? איפה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי גומר פה את החיים בעולם הזה, הוא עובד את השם, מה שהוא עושה, הוא עושה, הוא בוחר בטוב, לפעמים הוא נכשל, אבל באופן כללי, כששולחים את הנשמה הזאת למטה, מה רוצים ממנה? למה רוצים שהיא תחזור? שהיא תחזור לקבל שכר או שהיא תרד אחר כך לקבל עונש? מה רוצים ממנה? ממה יהיה לקדוש ברוך הוא יותר מחתרוח? מזה שאנחנו נקבל שכר או מזה שנקבל עונש? ממה יהיה לא יותר מחתרוח? ודאי שמזה שנקבל שכר. זאת צריכה להיות השמחה שלנו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שנקבל שכר, והשמחה שלנו צריכה להיות שנקבל שכר, כמה הקדוש ברוך הוא יותר מחתרוח. זה דבר שזה למעלה מההשגה שלנו, אבל זה, אז אם ככה, אפשר להבין את זה. איפה זה כתוב? יש משל בתניא, בשני מקומות, שהוא כותב על בן מלך שנפל בשבי, כותב על גאולה. הוא לא כותב דווקא גאולה, הוא כותב על עבודה של עבודת האדם, אבל הוא מביא כמה מילים שגם מדברות על גלות הגאולה. הוא אומר, בן מלך שהיה בשבי ותוחן בבית האסורים ויצא מהשבייה וחוזר אל אבא שלו, חוזר אל אביו המלך. אז מקום אחד הוא כותב סתם, הוא כותב שמחת הבן שחוזר הביתה. במקום שני, כמה פרקים אחרי זה, הוא כותב כמה שמח הבן מזה שהאבא שמח שיכול לראות אותי. זאת אומרת, אני הייתי בשבי וסבלתי, עכשיו אני חוזר הביתה, עדיין יש לי בראש כמה אבא ישמח איתי, לא כמה אני אשמח עם הרבה. זה בעצם המקור של הפירוש של הרב חרלאפ על פרקי אבות, שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. עכשיו, האמת היא, אחרי הכל, מתי לבן יותר טוב? בוא נחזור חזרה לבן. עם איזה שמחה לבן יש שמחה יותר שלמה ויותר אינסופית? כשהוא שמח על זה שהוא חוזר הביתה, כשהוא שמח על זה כמה אבא ישמח איתי? מתי לבן יותר טוב? אם ברמה הזאת שהוא הגיע לזה שהוא שמח כמה אבא ישמח איתי, שום שמחה אחרת לא יכולה להשתמות בו. יוצא מזה שיש כאן נקודה אחת, הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לברואיו באמת, לא להיטיב לברואיו לתת להם התקדמות פיקטיבית לעבר אלוקים שהם יצרו בדעתם, אלא באמת להיטיב. הטובה האמיתית של הנברא זה שהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא ללא התניה וללא רצון להשאיר לעצמו שום דבר. זה דבר מאוד גבוה, זה לא לומדים בשום מקום. אין סדנאות ללמוד את זה. זאת אומרת, זה לא מדובר על השלמות של האדם, לא מדובר על זה שהוא מתרגל מעשה חסד כדי להתקדם וכל זה, מדובר על משהו אחר לגמרי, מדובר על מסירות נפש, זה ממש מסירות נפש. זה שאנחנו אומרים שבסוף יוצא מזה, שאנחנו מקבלים את הכל ולא את החלק, זה דבר שבעצם אסור לדבר עליו, זה לא יפה לדבר ככה. כי לא זה המוטיבציה שלנו, אנחנו לא מדברים על שום, לא מסתכלים על זה. אנחנו לא אמורים להסתכל על זה. אחרת אנחנו מכניסים את עצמנו עוד פעם לאותה מלכודת. אנחנו אומרים להסתכל רק אך ורק על דבר אחד. נשלחנו, אנחנו שמחים שנתנו לנו את התפקיד, יכלו לתת את התפקיד עם מישהו אחר, אנחנו מפסידים את התפקיד. אבל זה הכל. אנחנו שמחים עם עצם זה שבחרו בנו.
אז למה במורה שלנו בכלל?
זה הכוונה. המורה שמיים, כתוב מורה, לא כתוב נראה, מורה יחסית לראה זה מין כמו שם המקור, זה ביטול, זה היראה בצורה הכי, זה היראה של הרספקט, של היעדר תפיסת מקור, שהוא האמיתי ואני כאילו, אני הניצוץ שנפרדתי, וכל העניין שלי זה לחזור. עכשיו, כלול בזה גם לא לחזור לפני הזמן. יש עניין של אם לחזור, אם לחזור ולהיבטל, אז אולי כדאי לצאת מהגוף בכלל. אבל זה עוד פעם, כשבנם חושב על עצמו, אז אולי יותר טוב למעלה. מה כל כך טוב פה? מה כל כך טוב פה? אפשר לחשוב מה יש לנו, מה היה לנו, מה הפסדנו, מה הרווחנו, הכל פה בקטן. בן אדם בטבע, אם הוא מגיע, אם הוא יעדין, אז הוא רוצה לעלות יותר גבוה. הוא רוצה לעזוב את הגוף. אבל כשיש לו את הביטול בתכלית לרצונו של השם, מה שהוא רוצה, הוא ייקח אותי. עכשיו הוא רוצה שאני אהיה כאן. אני צריך לעשות משהו בקשר. עכשיו, אם הוא יקבל תורה, בן אדם כזה, אז הוא ימסור את נפשו בשביל לקיים אותה. אם הוא יקבל מצווה, הוא ימסור את נפשו בשביל לקיים אותה. הוא לא יסתכל מה המצווה תעשה לו, לאיזה מדרגה רוחנית היא תביא אותו. זה בכלל לא בכיוון שלו. היא תביא אותה למדרגות רוחניות. להפך, כשמקיימים מצווה בצורה כזאת, המצווה מביאה לדרגות הרבה יותר רוחניות מאשר מצווה שמקיימים אותה כדי להתקדם בדרגות רוחניות. ודאי שזה כך. אבל לא זה מה שהוא מחפש. אם זה מה שהוא מחפש, אז הוא עושה במקום ברוך. אז הוא מסתובב מסביב לעצמו. אז הבן אדם יכול ללכת עם סדר השנה שלו, שקיץ חורף, חורף קיץ, ככה כל הזמן, הוא יכול ללכת וכל הזמן נשאר באותה רמה, והוא יכול להתקדם כמו ספירלה, בצורה כזאת. עוד פעם, אבל ברמה יותר גבוהה, ברמה יותר גבוהה. מה זה תלוי? זה חוק המאמץ ההפוך. כשהוא רוצה להתעלות, אז נותנים לו דמיון של התעלות, אבל הוא בדרך כלל נשאר במקום. וכשהוא עושה את זה רק בגלל שהשם ציווה, הוא מתחיל להתעלות באמת. יש את הסיפור המפורסם שכולם מספרים אותו. סיפור שמופיע בספר של הרב זבין, סיפורי חסידים, בספר עמוק, לא הכל מדויק שם מבחינה היסטורית, עובדתית, אבל יש עניינים בספר שצריך ללמוד אותם, זה לא ספר קריאה, זה נראה כמו ארוך כמו ספר קריאה. היה אדמור חסידי בדור שלנו, נפטר לפני 10 שנים בערך, שבסעודה שלישית, הלימוד שלו בסעודה שלישית היה מתוך הספר הזה, היה זקן האדמורים בארץ, הרבי מגורוש, מגורוש. ברור שזה, העיירה הרומנית, הוא היה שם, מסרת נפשו שם הרבה. הוא הגיע לארץ, לפני הרבה שנים, הוא היה פה בארץ, בתל אביב, הוא היה פה הרבה שנים. היה השולחן שלו של סעודה שלישית, במקום ללמוד איזה ספר, הם לומדים סעודה שלישית, לומדים משהו, הוא היה לוקח את הספר הזה, היה מספר סיפור מתוך הספר, והיה לומד את הסיפור. היה גם גדול מאוד. שם הוא מספר סיפור על, הרב זבין מספר שם סיפור על יהודי, לא זוכר את שמו, יהודי חסיד רב באיזה עיירה שהוא ישב בליל הסדר והוא היה באופוריה ממש, הוא הרגיש שהוא טס באוויר, היה ממש, היה לו התלהבות כזאת. ובחוץ לארץ הרי שני סדרים. בליל הסדר השני, אז אחרי הרביעית, לפני שהלך לעשות את הסדר, הוא נרדם. והוא נרדם ולא יראו אותו, וכשהוא התעורר הוא ראה שכבר מאוחר, עוד מעט קרוב לחצות הלילה. הם היו נוהגים שם שגם בליל הסדר השני היו גומרים את הסדר בזמן. יש מזה חילוקי מנהגים, ככה הם נהגו. אז היה צריך לעשות את הכל במהירות. אז היה לו בראש רק דבר אחד, שיעשה את הכל בדיוק כמו שהשם ציווה, וזה יותר לא מעניין אותו כלום, צריך להספיד. אז הוא עשה את הכל ככה, ובשעה הוא גמר את הכל. אחרי פסח הוא נסע לרבי שלו, האדמו"ר שלו היה, הוא עצמו היה רב חשוב באיזה קהילה, והיה לו אחד מהאדמו"רים המפורסמים בפולין, מהדורות הראשונים, אני לא זוכר את השם. היהודי הקדוש. ממש מהדורות הראשונים. אז יהודי הקדוש אמר לו ככה, כשהוא פגש אותו, אמר לו, בוא נראה איזה שתי מילות סדר עשית. אלה לסדר הראשון שלך, הוא אמר, טסת בשמיים, טסת באוויר, מה זה לטס באוויר? איזה לסדר עשית, מה זה? הליל סדר השני אומר, לא היה בעולם לסדר כך כל כמוך. עכשיו, מה זה אומר? מה באמת אפשר ללמוד מסיפור כזה? לעשות את ליל הסדר בלי התלהבות בשעה, בחצי שעה, לא זה הכוונה. הכוונה היא עמוקה הרבה יותר. בליל סדר השני הייתה לו כוונה אחת שמסביבה התרכז הכל. אם נוסף לזה היה גם התלהבות, היה יותר טוב. אבל הנקודה, הגרעין של ההוויה של ליל הסדר השני היה שכך השם רוצה ואני עושה. בליל הסדר הראשון, הגרעין, המרכז של הליל הסדר הייתה ההתלהבות שלו. המדרגה שהוא הגיע אליה, התחושות שלו, היה בחוויה. זה טוב בתנאי שזה לא הופך להיות המרכז. והאמת שיש בזה השוואה לתענוגי העולם הזה, תענוגי העולם הזה גם כטובים. איך אנחנו יודעים? איך אני יודע שהם טובים? כתוב בפסוק, אשר יבטא בשפתיים להרע או להיטיב. אז חז"ל מפרשים, אוכל ולא אוכל. אומרים להיטיב, זה נקרא שבן אדם נודר שהוא יאכל, ולהרע שהוא נודר שהוא לא יאכל, ואומרים שחייב לקיים את הנדר שלו. התורה קוראת איזה טוב ורע. אשר יבטא בשפתיים להרע או להיטיב. זה בפרשת נדרים שם. לא משנה, על כל פנים, ודאי שזה טוב. ודאי, לאכול זה טוב. מישהו יכול להגיד שלצום זה טוב. אולי לעמוד ברעב זה טוב. ודאי שלאכול זה טוב. בתנאי שבן אדם לא שוקע בתוך זה, הוא לא הופך את זה למרכז ההוויה שלו. אם בן אדם הופך את האוכל למרכז ההוויה שלו, אז האוכל הזה פשוט מחסל אותו כאדם. הופך אותו לאיזה מין לאיבוד. אוכל הוא טוב ברגע שהוא בפריפריה. כן? לא ברגע שהוא הופך להיות המרכז. אז הנקודה, זה אנחנו מבינים כשמדברים על אוכל. כשמדברים את זה על חוויות עליונות, על מדרגות, על השגות, על התלהבות, אז אנחנו שוכחים את זה, זה בדיוק אותו דבר. כל מה שהאדם נדבק לזה, אז זה טוב אם זה נמצא במסביב. זה מוסיף, זה מוסיף גוון, זה עוזר. אבל הנקודה הפנימית צריכה להיות להידבק בהשם. ככה. בלי לשאול שאלות. איך אמר לי אתמול חבר טוב? הוא אמר, למה יאמרו הגויים? כתוב, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. אשרי העם שהשם אלוקיו, אז ככה לא. הם שואלים למה, ואנחנו אומרים ככה. למה? זה חיפוש, החיפוש של הלמה הוא חיפוש להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך המסגרת של חוקי ההיגיון שלי. אבל להכניס את ולקבל תשובות על כל דבר, למה? למה? למה הוא ברא את העולם? למה הוא נתן את התורה? למה הוא רוצה ככה? למה הוא רוצה ככה? כל מה ששואלים את השאלות זה לא נורא, כשמנסים לתת עליהם תשובה זה ממש, זה כשל לוגי, זה כישלון של הלוגיקה, כי יש כאן טעות לוגית, פשוט טעות בתפיסה. אנחנו לא יכולים בשום אופן לפרש את המניעים של הבורא, או בכלל את עצם זה שיש לו מניעים. אנחנו לא יכולים לפרש עם השכל שלנו, כי הוא זה שיצר את החוקים של השכל. לא רק שיצר את החוקים של השכל, הוא יצר בכלל את כל ה... את כל סולם הערכים שלנו, ולא רק את כל סולם הערכים שלנו, רק עצם המושג ערכיות הוא יצר בכלל. הוא יוצר אותם, יש מאין. אנחנו רוצים עם הערכיות שלנו, עם סולם הערכים שלנו, עם ההיגיון שלנו, לפרש את מי שיצר את הדברים האלה עצמם. זה פשוט טעות בלוגיקה. זה לא הולך. זה לא שייך. זה כמו ניסיון להתרומם ככה, לתפוס את עצמי בשערות ולהרים את עצמי גבוה. או לשבת בתוך הכלת ולדחוף אותם בפנים. זה, זה בערך אותו, זה בערך אותו, אותה טעות. שאני כאילו מסתכל על הכל מבחוץ, למעשה, כשאני מתחיל לדבר עם פילוסופיה על הקדוש ברוך הוא, אני הופך את עצמי לאלוקים, ואותו לאחד מהאובייקטים, אני הופך להיות האנתרופולוג שלו. הוא אחד מהאובייקטים שאני חוקר אותם ונותן להם חוות דעת, ואני בעצם הצופה מהצד. זה טוב על כל דבר, אפשר לעשות אנתרופולוגיה על, על שבטים בפירו, אפשר לעשות אנתרופולוגיה על אנשי מדע, אפשר לעשות אנתרופולוגיה על כל דבר, אבל לא על הבורא. זה פשוט לא הולך. אלא אם כן אתה, אתה מדבר על בורא שאנשים יצרו אותו, כמו שאמרנו קודם, שלכל אחד יש את האלוקים שלו, אלא אפשר לעשות אנתרופולוגיה. קוראו לזה תיאופולוגיה, אני לא יודע איך שקוראו לזה, אבל על האלוקים האמיתי לא שייך לעשות את זה. זה פשוט טעות, זה לא הולך. אז לכן, אנחנו אומרים ככה. לא בגלל שאנחנו אטומים, לא בגלל שאנחנו מטומטמים, אבל כשזה מגיע להשם אלוקיו, אז הלמה הוא לא רלוונטי פשוט. וזה יוצא מזה שיש כאן איזה מנקודה של מסירות נפש, שהיא מצד אחד מאוד הגיונית, כרגע הוכחנו שדרכת אחרת אי אפשר, אבל זאת מסירות נפש שהיא, המקום שלה הוא גם במוח. עכשיו, לפי זה אנחנו צריכים להבין דבר נוסף. עוד מעט נחזור לעניין של הגאולה, מה את כל זה שייך לגאולה, אבל בדרך, כדי להבין את הגאולה, צריך להבין עוד נקודה. צריך להבין איזושהי נקודה בבחירה. איזו נקודה בבחירה שלא כל כך ברורה לנו. אם היה לנו רק את שתי הרמות הקודמות שדיברנו עליהן, הרמה הביולוגית והרמה המנטלית, הייתי קורא לזה, אולי זה מילה אחת שפותרת את כל הבעיות בבת אחת, אז המקום של הבחירה שלנו היה השכל, והכוח הבוחר היה השכל, כמו שאמרנו קודם, אם אין דעת, הבדלה ממנו. אבל כשאנחנו מדברים על, על רמה, על הרמה השלישית, כאן זה כבר, השכל הוא כבר, הוא כלי. ברמה השלישית השכל הופך להיות כלי, השכל הוא כמו, כמו פטיש, כמו פלייר, הוא כבר לא, לא הולכים לפי, משתמשים בשכל. בדיוק כמו שהאוכל הוא לא המטרה, גם השכל הוא לא המטרה. ברמה הזאת יש רק דבר אחד משמעותי, שזה האלוקים והקשר איתו. זהו. השכל וכל זה, זה, זה כלים. אז אם כן, הרמה של הבחירה היא לא יכולה להיות, היא יכולה אולי לקרות בשכל. זה קורה בשכל. בשכל אני מברר לעצמי מה טוב, מה לא טוב. אבל לא ייתכן שאת העוצמה אני מקבל מהשכל. כי מה שקורה לי זה דברים הרבה יותר עמוקים מאשר שכל. יש לי רצון שהרבה יותר עמוק מהשכל, הרצון הזה להתקרב להשם. וכנגד זה גם צריך להיות איזשהו רצון להתרחק, כי אחרת לא תהיה בחירה. והרצון הזה הוא חייב לבוא גם כן בצורה של, לא בצורה של שכל. כן, הוא רוצה לברוח. אז מאיפה, עם השכל אני יכול להסתכל על שני הרצונות האלה ולהחליט שהרצון להתקרב הוא יותר טוב מהרצון לברוח. אבל מאיפה יש לי כוח לנצח את הבחירה? אז באמת הכוח הזה הוא מגיע מעצם הנפש, ממקום שהוא לגמרי מחובר עם האלוקות, במקום שבו אנחנו אחד עם השם. יש מקום כזה, זה גם סיפור חסידי, סיפור, יש לנו כמה וריאציות, אני לא יודע, אבל זה סיפור, סיפור מאוד מפורסם שכולם מכירים אותו, כשמכניסים אותו לתוך המסגרת הזאת הוא מקבל אור חדש. סיפור על רבי שיושב סבור בחדרו ומישהו דופק בחוץ לבר. דיברנו על זה פעם ראשונה שנפגשנו, אבל עכשיו אנחנו מבקשים את זה באור אחר. כשמישהו דופק לו בדלת, הוא שואל מי שם? אז הוא אומר אני. אז הוא אומר לו, יסתר איש במסתרים. אז הוא אמר, בפרפרה זה על עצמו. לא, הוא במסתרים, הוא אחרי הדלת, אני לא יכול לראות אותו. אותו חסיד שעומד בחוץ, הוא אומר, יסתר איש במסתרים. בפסוק כתוב, יסתר איש במסתרים ואני לא אראה לו, נאום השם. אז הוא אומר ככה, יסתר איש במסתרים, יסתר מישהו מאחורי הדלת, והוא אומר אני, ואני, לא הראינו, לא רוצה לראות אותו, הוא אומר אני, אז הוא לא רוצה לראות אותו. אז הוא דפק עוד פעם על הדלת. וכששאל אותו, הוא שאל עוד פעם מי זה, אז הוא אמר, לא אני. אז הוא יושב בפנים ואומר, יסתר איש במסתרים, ואני לא, הראינו. אני מוכן לראות אותו, אם הוא אומר, לא אני, אני מוכן לראות אותו. זאת אומרת, והאמת שזה פסוק, הזכרנו גם את זה, ראו אתה כי אני, אני הוא ואין אלוקים ממדים. מה המשמעות של הפסוק הזה? ראו אתה כי אני, אני הוא. מה? הפשט. מדרשות. אפשר להגיד אני ראשון ואני אחרון. הפשט. הפשט הפשוט הוא שרק אני יכול להגיד על עצמי אני. באמת. וכל היתר, אנחנו אומרים אני, כמו שאומרים לב זהב. יש לו מישהו לב טוב, אומרים לב זהב. כמה זהב יש לו בלב? אומרים לב אבן. הוא אכזר, אומרים עליו לב אבן. זה אומרים אני. אני, השאלנו את השם, להיות שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהבורא, אז הוא אומר על עצמו אני. אבל האמת שאת המילה אני באמת, יכול לומר רק השם יתברך. ובעצם אם היינו מכוונים עד הסוף, אז אחד מהשניים, או שלא היינו אומרים את המילה אני בכלל, היו אנשים גדולים שהיה קשה להוציא להם מהפה, היה קשה לצאת להם מהפה המילה אני. היו צריכים להגיד אני, הם היו ממש, אני ראיתי כאלה. הם כל הזמן דיברו באופן כזה, לא אמרו אני.
כמה
לא
אנחנו?
כמעט לא דיברו בגוף ראשון. כמעט. אנחנו וכל זה, אבל לא אמרו אני. לא דיברו על עצמם בכלל. לא דיברו על עצמם. והיו כאלה שכן דיברו על עצמם, אבל יש, כמו, הנה, משה רבנו אומר בתורה, והיה אם שמועתי שמואל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. כל זה, משה רבנו ירד לכל הדורות, ירד חזרה לעולם הזה וייתן לנו עשב בשדה לבהמות שלנו. זאת אומרת, הוא אומר אני ונתתי, הוא מדבר בגוף ראשון, הוא אומר זה בשם השם. זה בכלל, הוא, זה עובר דרכו, זה כאילו שהוא מקריא טקסט שמישהו אחר כתב. זה שני דרגות אמיתיות. אצלנו זה לא עובד ככה. אנחנו, אם מי שדרוך לנו על היבלת, אנחנו מיד נקפוץ. אם מישהו קצת לא ייתן בדיוק את הכבוד הנדרש, או... אם פתאום יבוא אליי מישהו עכשיו, יגיד לי, למה אתה מבלבל במוח כל כך? אני יודע, אני אבל המקום, אז פגע בי, אני יכול לשבת עכשיו ולדבר אלף שנים שאין אני, אבל ברגע שיגיד לי מילה אחת כזאת, אני מיד יפגע. זה עובדה. זאת אומרת, לא הגענו לשם, אנחנו יכולים לדבר על זה, לראות איזה מרחוק, להאמין שיש אנשים כאלה. כשניגאל, אנחנו נהיה שם. כשניגאל, אנחנו לא נהיה מאחורי הדלת, אנחנו נהיה בפנים.
שיש אנשים
שמגאולים. כן, זה ככה זה מופיע, במקורות שלנו. ממש. דווקא אלו שהיו הכי נרדפים, כתוב רבי שמעון בר יוחאי, שהיה צריך לשבת במערה, התחבא מהרומאים 13 שנה. עליו כתוב שהוא במצב הנפשי שלו היה בשיא הגאולה. עם כל זה שהוא התחבא ומפחד להוציא את האף החוצה, זה לא מפריע אחד לכם. יש כמה וכמה עניינים, מה?
בעצם הגאולה לפי מה ש... אמרת כאן, זה משהו
שבן אדם
לבין
הקדוש
ברוך הוא, זה משהו פרטי, זה לא רק
משהו... לא, אז זהו, זה בדיוק, זה בדרך, אנחנו בדרך להבין את זה.
כל מה
שאמרת... הכלל, כן, זהו, זה עדיין הקדמה להבין מה זה גאולה שלמה, אבל זאת גאולה חלקית. גאולה חלקית. דרך אגב, רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו אחד מהספרים המפורסמים שלו, זה כלי צדיק על התורה, הוא כותב שם בחומש פרשית, אני לא זוכר באיזה פרשה, אני לא יודע, ישב משהו. הוא כותב שאפילו רבי שמעון בר יוחאי, אפילו כל אלה שהיו גאולים ממש, כמו שאומרים לזה, בגלל שהכלל נשאר בגלות, אז הגאולה שלהם מרקים ולא גאולה שלהם. יש עדיין חסר להם. כי כל ישראל זה גוף אחד, ואם יש איזה מישהו שעדיין... יש כמה סיפורים יש על זה, אבל בכל אופן צריך להבין את זה. יש שלוש דברים לדבר ביחד. אני לא יודע מה להגיד קודם, כי אני לא יודע בדיוק איך זה... הם כאילו שלוש אצבעות שמתפצלות משורש אחד. ואני לא רואה בדיוק איך לסדר את זה, אבל איך שזה יבוא, זה יבוא, זה לא משנה לי. קודם כל זה כך, אנחנו רואים כשבן אדם נמצא, דיברנו על זה פעם, אלא נמצא במקום שהוא לא יכול לגלות את הכוחות שלו, הם כאילו עיניים. אם אני סוגר את העיניים, אני לא רואה, זה לא משנה שיש לי ראייה בהירה. עכשיו, אם למשל, זה ברור, זה פחד בכל הכוחות. אם אין לי אתגר סביבתי לגלות את הכישרונות שלי, אז הם לא יתגלו, לא רק שהם לא יתגלו, הם לא יתפתחו. זה שיש לי אתגר לגלות את הכישרונות, אז אני רוכש דברים, אני מתפתח. עכשיו, מה יהיה למשל אם בן אדם אף פעם לא ראה צדיק אמיתי? הוא כל מה שהוא ראה בכל התרבות האנושית שלו, כל הזמן, ממתי שהוא נולד, הוא ראה רק אנשים בעלי אינטרסים שעושים פוליטיקות. וכל אחד דואג לעצמו. אף פעם לא ראה דוגמה כזאת, והוא לא שמע שיש דבר כזה. גם יכול להיות שהוא כן יתפתח, אם יש לו נשמה מאוד זקה, אז מתוך השליבה, מתוך הגועל נפש שלו לכל זה, אז הוא יברח לאיזה מקום, יישב מתחת לעצים והוא יהיה אמיתי. אבל הוא יצטרך להתנתק. אבל אם הוא פעם אחת, אם הוא עדין בפנים, אם הוא פעם אחת יראה בן אדם כזה, אז הוא יכול בקלות להיות ככה. כי יהיה משהו מבחוץ שיגרום לו להוציא את הכוח הזה מהכוח אל הכוח. אנחנו רואים שזה לא רק בכישרונות, אלא גם בהתייחסות, בעבודת השם, בפנימיות שבפנימיות, הכל תלוי במה שהוא רואה. אנחנו נמצאים בגלות, אז התרבות העולמית היא של שתי הרמות הראשונות. בתוך זה, התרבות של רוב העולם זה הרמה הגבוהה של שתי הרמות הראשונות, אבל החלק התחתון שלה. לא החלק העליון, לא כולם יושבים וחווים חוויות עליונות. כן? שגם זה אמרנו סך הכל מהעניין האנושי, מהמנטליות. זה עדיין לא אלוקי, מי יודע מה. אבל לא כולם, יש הרבה שעושים מניפולציות, והם בפוליטיקה, והם מנסים לדחוף אחד את השני עם המרפקים, תזוז הצידה, אני פה, וכן, וכל זה. ודאי, ככה העולם. וזה רוב העולם, זה התרבות ששולטת בעולם. כשאנחנו כל הזמן רואים רק את זה, ואנחנו רואים את זה הרבה, כל הזמן אנחנו חיים ככה. אז אנחנו כאלה, כי אנחנו מגיבים לסביבה. זה מה שיוצא מהכוח ובפועל. להתחיל להיגאל זה להתחיל לחפש נקודות טובות של אור בתוך העולם, להתחיל להסתכל על אנשים שהם לא כאלה, ולעורר מתוכנו בתור תגובה גם כן את הנקודה שהיא לא כזאת, שהיא לא מניפולטיבית, שהיא לא מוחצנת, שהיא לא בשביל צוחן, אלא שהיא באמת לחפש את הנקודה, ולחפש את הנקודה את הקשר עם הבורא, לחפש את הקשר עם האבא האמיתי ולשמוע בקולו. צריך לשמוע בקול אבא פשוט. אז זהו, זה ההתחלה של להיות גאולים. גאולה לעולם זה שהנקודה הזאת הופכת להיות התרבות של העולם. זה גאולה. שהנקודה הזאת, שהיום זה נתפס כמסירות נפש, וכל מסירות נפש נתפסת בעיני בני העולם כשיגעון. זה מה שנקרא שטות בקדושה. הנביא בתנך נקרא בשם משוגע. כמה פעמים בתנך. אפילו נביא אמת. הוא נקרא משוגע, כי הוא לא בנורמה החברתית של כולם. היום, גאולה אמיתית, כפי שתהיה לעתיד לבוא, בתוך המציאות שלנו זה נראה שיגעון גמור. אבל ברגע שתגיע גאולה, זאת תהיה התרבות. נגלה כבוד השם, ראו, כל בשר יחדיו כפי השם נדבר. אלא שבגאולה יש כמה וכמה שלבים. אז שלב ראשון זה שרוצים גאולה. כשלא רוצים אותה, אז היא... אני אגיד עוד יותר לפני זה, שלב ראשון שמאמינים שבכלל תיתכן גאולה כזאת. אחר כך שמתחילים לרצות אותה. אחרי שמתחילים לרצות אותה, אז מתחילים פה ושם יחידים להיגאל שזה עדיין לא גאולה שלנו. אני מדבר על גאולה רוחנית. אחר כך מגיע הזמן של גאולה, אז גם כן, אותם אלה שרצו, אפילו שהם לא נגאלו, הם נגאלים קודם. למשל, אנחנו יודעים, מדובר בספרים על ביאת המשיח. ומדובר על תחיית המתים. יש הבדל גדול משני המושגים האלה. תחיית המתים זה תיקון העולם, ביאת המשיח זה גאולת עם ישראל. שני מושגים שונים. תיקון העולם זה נקרא שהתרבות הזאת הופכת להיות תרבות של כל יצור. כמו שאומרים תפילה של ראש השנה, שמבקשים על התגלות מלכות השם, אז אומרים וידע כל יצור כי אתה יצרתו. וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב. ויאמר כל אשר נשמה באפו, כולל ממש כל הנבראים, תיקון העולם בתכלית. ולעומת זאת, כשמדברים על ביאת המשיח, לא מדברים עדיין על תיקון העולם, אבל על כל פנים מדברים על תיקון של עם ישראל, שהקל שבקלים שבעם ישראל, זאת יהיה העניין, זה יהיה העניין שלו. זה מה שהוא ירצה. ולא רק שהוא ירצה, אלא שזה יתגלה, אלא הוא יכרה את זה. החוויה שלו, הטבעית, הפשוטה, תהיה שאנחנו, השמחה הגדולה שלנו היא לעשות שמחה להשם. לא לחפש לעצמנו שום דבר. לנו זה נראה מדרגה, אני יודע מה. כי אנחנו באמת, אנחנו בוא נגיד ככה, לעתיד לבוא אנשים לא יעלבו, ולא ייפגעו, ולא, כי לא זה, זה בכלל לא יהיה בראש שלהם, זה יצחיק אותם. זה יראה להם כאילו, לא יודע, לא ישקרו. למה? כי זה לא רק בגלל שלא יהיה להם יצר הרע לשקר, זה יהיה מצחיק לשקר. מה זה לשקר? זה לא אמת, אז על מה אתה מדבר אחר? הדבר הוא דבר שלא קיים. האמת, שמצד ההיגיון הבריא אין שטות יותר גדולה מאשר לשקר. מה, את מה זה? אבל זה איננו מה, אם אתה אומר שקר אז זה נהיה כבר ככה? אבל זה נשאר לא נכון, אז מה זה עוזר שאתה אומר את זה? אז לנו זה נראה מצחיק, למה? כי אנחנו חיים בעולם של שקר, אנחנו הרבה פעמים אנחנו לא אכפת לנו מה באמת קורה, העיקר איך שזה יתקבל לשני, מה השני יחשוב? מה אכפת לך? אתה חי ממנו?
איך
הסתירה
הזאת
שבין... מה?
איך הסתירה שבין חיי תורה? בחיי עם תורה, לבין המנטליות העולמית, בינתיים.
מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עדיין בגלות. בתוך הגלות, למרות, זו שאלה חשובה, אבל אני לא עונה ישר לשאלה, אחר כך תשאלי עוד פעם, אבל קודם כל, את פגעת בנקודה חשובה. מה קורה עכשיו? אנחנו מדברים על מה שיהיה כשיבוא משיח. אנחנו מדברים על אנשים שהם גאולים. מה קורה איתנו? אנחנו רק כן נפגעים, וכן משקרים, וכן הילדים.
מצד שני יש לנו את הכלים.
נכון. אז מה אנחנו אמורים לעשות? הכוונה, התשובה היא פשוטה. בן אדם, איפה שהוא נמצא, צריך לדעת טוב טוב איפה שהוא נמצא, הוא לא צריך לרמות את עצמו. הוא צריך להתקדם לאט ובטוח, כל פעם קצת קדימה יותר. זה מבחינה טכנית. אני יודע שאני שקרן, אבל בוא נגיד, בחצי שעה הקרובה אני לא משקר. ביום הקרוב אני לא אשקר, אני אשתדל. היה צדיק שאמר, לא זוכר מי זה היה, היום ראיתי את זה, אמר שספירת העומר זה הזמן שבו צריך לספור את מה שיוצא החוצה מהכנס. בפסח צריך לדבר הרבה, כל המרבה לספר הרי זה משובח. ספירת העומר צריך לספור את המילים. לספר ולספור. זה דוגמה, כן, אנחנו נפגעים, נפגעים באמת, לא לעשות מזה עסק. בן אדם שהוא מכוון, השקפתית למקום הנכון, אז ככל שעובר הרגע של הפגיעה, אז הוא רואה את זה יותר קל, זה עובר וחולף, סך הכל, מה הוא אמר לי, למי הוא אמר, מה הוא עשה לי. בן אדם שהוא מכוון לנקודה של אגו, זו נקודה לא נכונה, השקפתית, וככל שעובר יותר זמן מתי שפגעו בו, אז רק הפגיעה גודלת. לי הוא אמר ככה. אז זאת אומרת, יש לנו עכשיו מרווח של עבודה בתוך המציאות שלנו של להתקרב יותר ויותר למעמד של בן אדם גאול, כמו שאומרים, אדם שנגאל, ולא להיות אדם שמשועבד, שמנותר. יש לנו איזשהו רווח, איזושהי סקאלה של איזה מחוק שרץ על סקאלה, כמו באוטו, העמד מהירות, העמד של הדלק. יש לנו, אם נדמיין דבר כזה, אנחנו רוצים להיות מה שיותר בצד של המספרים הגבוהים, הוא לא להיות בתחתית. ויש לנו את הבחירה. אנחנו לא יכולים להיות בכלל באינסוף, כמו שאומרים. כי כרגע זה לא, עדיין אין לנו את, אין לנו את הכוח. אבל אנחנו יכולים להתקדם לקראת זה. וזה עצמו שאנחנו מתקדמים לקראת זה, זה עצמו שמחה גדולה. יש ביהיה רצון, שאומרים בליל שבת, אחרי קידוש, לפני קידוש. יש נוספאות שכתוב, יהי רצון כריבון העולמים, ככה שתרחמני עוד בגלותי. אני עדיין בגלות, תרחם עליי שאני אפתח את העיניים, שאני אראה איפה אני נמצא. יש, זה דבר אחד שרצינו, לא רציתי להגיד. עכשיו יש דבר שני, זה סיפור, אחד מהשלוש שכחתי כבר, אבל בסדר, ככה זה תמיד, משלוש יצא אחד. אולי אני אזכר אחר כך. יש ב... ב איך קוראים לזה? ב, בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, יש לך פה סיפורי מעשיות. בסיפור של שבעת הקבצנים, יש שם באחד מהימים, הרי כל יום יש שם סיפור אחר, סיפור על שישה ימים, כל יום יש סיפור אחר. בסוף הסיפור של היום החמישי אני אקרא את זה, אני אקרא כמה שורות ו... ואפשר לראות מזה משהו, את הנקודה שדיברנו קודם. פעם אחת היו קט אחת שהיו חוקרים באשר... שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כאילו רוצה לנוח שם, ולב הצל יהיה צל כזה, יהיה צל כזה, זה האינטימיות שלה. לכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ואותו הצל די הייתי רוצה לשקול שם, כפי הצל המיוחד לה. לכן יש לכל אוף ואוף ענף מיוחד, שבאותו ענף די הייתה רוצה לשקול. זה עניין מאוד עמוק, אנחנו רואים את זה אצלנו, כל אחד את הניגון שלו, לכל אחד את הסביבה שלו, לכל אחד יש את מה שהוא מרגיש טוב. אבל כן חקרו, אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות. העילן הזה הוא כזה, יש אנשים כאלה שאתה פוגש אותם, שכל מי שפוגש אותם מרגיש איתם טוב פתאום, אנשים כאילו שמכירים אותם כבר אלף שנה לפחות, אנשים נקיים, שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו העילן, ועל ענפיו של אותו העילן השכינו כל ציפורי שמיים, וחקרו שנמצא אילן כזה ורצו ללך לשם אל אותו האילן. אז האילן הזה, זה ככה, זה יכול להיות, יש בה, המטפורות כאן, הם כולם בנויות על חזל. יש בה עץ עם עין, שכתוב בפרשת המרגלים, אז חזל אמרו, אם יש צדיק שמגן עליהם, כי האדם עץ השדה. אז זה יכול להיות בן אדם, וזה יכול להיות תקופה, זה יכול להיות גאולה, זה יכול להיות משיח, זה יכול להיות כל מיני דברים. אבל בכל אופן, זה מין נקודה ש... שכולם נמצאים ביחד, נקודת האחדות, שכולם מגיעים לתפיסה אחת, הוא כותב במקום אחר, בנקודת מהר"ן, הוא כותב, אמת יש אחת, שקרים יש הרבה. זה דבר פשוט. להגיד, זה נייר, אני לא יכול להגיד משהו אחר ולהגיד אמת. אני אגיד שזה פלסטיק או נחושת או כסף או זהב, זה הכל מיני שקרים. זה רק נייר. אמת יש אחת, שקר, שקרים יש הרבה. ברגע שאנחנו בתפיסות הלא נכונות של החיים, אנחנו יכולים להיות מכוונים למיליון דברים. כן, כי כל אלוהי העמים אליליים. יש כאלה ויש כאלה, יש פלורליזם דתי, אתה מאמין בית ועונה אחת במיליון אליליים. אתה, בקטע כזה אתה עם האליל הזה, בקטע אחר אתה עם האליל הזה. אבל למה זה ככה? בגלל שאתה נמצא ברמות ששם יש התחלקות. כשאתה נמצא ברמות שיש התחלקות, אז פעם אחת אתה מרגיש יותר הזדהות עם ה... עם האידאה הזאת, עם הפן הזה, עם הצינור הזה, עם העניין הזה, פעם אתה מרגיש עם משהו אחר. והיות שאתה לא מודע לזה, אז כל דבר שאתה פוגש, אתה אומר שזה האלוהים. אחר כך אתה תגיד על משהו אחר, ובסוף תגיד שכולם בעצם, אבל ברגע שאתה אומר שכולם, אתה חייב להגיד שיש משהו מעליהם. אבל המשהו הזה רחוק ממני, אז כרגע זה האלוהים שלי. זה עבודה זרה. מה שאין כן, ברגע שאני מגיע למקום יותר גבוה, אז במקום היותר גבוה כולם הופכים להיות אחד, מגיעים כולם לאילן אחד וכולם יכולים לשכון ביחד. טוב, אז הקאט של החוקרים הגיעו למסקנה שיש אילן כזה, אז הם רוצים ללכת אל האילן. אם יש אילן כזה בוא נלך אליו, אבל הם עוד לא היו ראויים מבחינת הרמה, הם בעצמם היו בתודעה של פיצול, לא של אחדות, הם לא יכולים להגיע לאילן. כי העונג המופלא, למה הם רצו ללכת לאותו אימם? וכשהם היו ברמה הנמוכה, אז הם רצו עונג. העונג המופלא שיש שם אצל אותו אימם, אין לשאר. כיף שם. אז בוא נלך. כי יש שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום הזק משום חיה, וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם. ודאי, שמגיעים לכזה מקום, מפסיקים לטרוף אחד את השני. אבל הם מסתכלים על הפן החיצוני של הדברים, הם לא קולטים את הנקודה. זה כיף לראות את זה. ובוודאי, התענוג מופלא מאוד להיות שם אצל אותו אילן, וחקרו לאיזה צד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן, ונפל מחלוקת ביניהם על זה. ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים ללך לצד פלוני, למזרח, וזה אמר למערב. זה ברור, כי הם היו ברמה הזאת, שכל אחד, זאת אומרת, היה להם עוד את האילן המדומיין, היה להם את האלוקים שהם יצרו. כמו בפירוש של רבי יורם מקרלין, עוד אלו אלוקי האלוקים, כמה אלוקים יש לכל אחד. עוד לא היה להם את ה... הם ידעו בתיאוריה שיש אילן כזה שהוא יחיד ומיוחד וכולם מתאחדים שם. אבל בפועל הם עוד לא היו ברמה הזאת שהם יכולים להגיע, אז הם חיפשו, כל אחד מצא את אותו אילן באיזושהי תורה, באיזשהו משהו. אז אחד מצא אותו במזרח, השני מצא אותו במערב, וזה אמר לכאן וזה לכאן, עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללכת לבוא אל אותו אילן. אז מה עושים? הוא בא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת לאילן? חיקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. קודם כל אתם חושבים לאיזה צד ללכת, אפילו תגיעו, אתם לא תראו אותו, אתם תראו איזה הולוגרמה של אילן, אתם תראו משהו, איזה משהו וירטואלי, את הדבר עצמו לא תראו. מדוע? כי אל אותו אילן לא כל אדם יכול לבוא, כי מי שיש לו המידות של האילן צריך להתבטל אל האילן כדי להגיע אליו, כי זה האילן יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא יראה, והשלישי הוא ענווה. ואמת הוא גוף האילן. הגזע זה האמת. ומשם יוצאים ענפים. ועל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו עודות הללו ענב. ואלו הקט הנעל היה ביניהם אחדות גדול מאוד, למרות שהיו ביניהם מחולקים בהשקפה. זה גם לימוד גדול. כל אחד יש לו את השקפת עולם שלו, אבל אפשר לאהוב את כולם. אתה לא אומר שבגלל שיש לו השקפת עולם אחרת, צריך לעשות מלחמת צבאים ולהרוג אחד את השני. לא, אפילו לא להרוג בהבל פה, תמיד הורגים, אבל זה היה התקווה שלהם, שהם היו מאוחדים יחד. ולא רוצה להתפרד זה מזה שקצתם ילכו אל האילן, קצתם יישארו. כי לא היו כולם רואים לבוא אל האילן, היו יחידים שהיו גאולים. זה ממש הנושא שדיברנו עליו. היו יחידים שכן היו רואים לבוא, אבל מה, הם חיכו לכולם. הם לא פרצו קדימה וישירו את כולם. כי לא נמצא ביניהם כי עם קצתם שהיו בהם מידות הנעל, אבל השאר לא היו בהם אלו המידות. ועל כן התעכבו כולם עד שהיו יגיעים ותורכים שאר אנשי הקט הנעל, עד שיהיו בהם גם כן המידות הנעל, כדי שיהיו כולם ראויים לבוא אל האילן. וכן עשו, ויגעו ותרחו עד שבאו כולם לאלה המידות הנעל. כולם נשארו, אפילו אלה שכבר השלימו את העבודה, חיכו לחברים שלהם ועזרו להם. ואזי כשבאו כולם לאלה המידות הנעל, אזי באו כולם על דעת אחת, והסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו הדרך אל האילן הנעל, והלכו כולם. אז זהו, זה קטע אחד. יש לזה המשך עוד, שהמשך הוא הרבה יותר עמוק. זה המפגש שלהם, כשהם הגיעו לאילן, הם פתאום ראו שהאילן הוא בכלל, הוא כאילו בעולם אחר, אין לו מקום. ואז היה מישהו שהעביר אותם את הפאזה הזאת האחרונה. אבל כל פעמים, כדי להגיע ולראות מול מה עומדים, הם היו צריכים קודם לוותר כל אחד על ההתקדמות שלו למען הכלל, לחכות עד שכולם יפו. וזה בעצם הסוד של עריכות הגלות. למה אנחנו כל כך הרבה מתעכבים בגלות? ודאי שהיו כאלה שיכולו לזכות לגאולה, אבל הרבה הרבה היו נפלים. כמו בסיפור פה, אלה היו הולכים קדימה, ואחרים לא היו שום צ'אנס להגיע. בזה שאלה המעטים התעכבו, הם עזרו לחלשים שביניהם שגם הם יכולו להגיע. זה בעצם הסוד של הנוחות הגלות. אלא שזה ארוך יותר מדי. Yeah.
במסגרת המושג של עד שיכלול כל הנשמות מהגוף?
זה מזכיר, אני לא יודע אם זה מסביר. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אפשר. אפשר להסביר ככה, שעל זה שהם יורדים לגוף, יורדים מהגוף, הגוף זה אוצר הנשמות. כשהם יורדים לתוך העולם, בעולם פה אפשר לעשות את העבודה, עיקר העבודה אפשר לעשות פה. כשנמצאים למעלה, אי אפשר לעלות מעולם לעולם אם לא בזכות העבודה שעשו פה. אז כנראה שזה הקודש, כן. עכשיו אם נלך עוד, מה עוד? אני לא נזכרתי בסוף. מה שעכשיו?
חמישה לשמונה? למה לא אמרת לי? איך אני אפסיק? טוב, בסדר. אמרתי לו שאני לא יכול לפני 7:30, 7:30, 7:30.